עכשיו נדבר עם הדוקטור שירי דניאלס, היא המנהלת הארצית של עמותת ערן, ומחבר את הספר עוצמת ההקשבה, כיצד לסייע לסובבים אותך בזמן מצוקה רגשית ומשבר. אימא לשני בנים, שלום שירי, מה העניינים?
שלום.
נדבר על אינטליגנציה הרגשית במשפחה.
אז בעצם אני חושבת שהנטייה שלנו, כשמישהו מספר לנו משהו כזה שקרה לו, אז רבים מאיתנו אומרים, אנחנו רוצים להזדהות, ואז אנחנו מביאים, היי, גם אני ככה, גם לי זה קרה.
מניסיוני, מה שנקרא מניסיוני.
אז נתחיל כבר בשאלה, האם טובה התגובה הזו של הזדהות מניסיוני?
אז קודם כל צריך להפריד בין אמפתיה, שזה היכולת להבין את האחר מנקודת מבטו, תוך כדי זה שאני נמצא בנעליי שלי, לבין הזדהות שאז אני עוזבת את הנעליים שלי ושוכחת לחזור. הדרך הכי טובה לזהות את זה, זה כאשר אני מקשיבה לאדם במצוקה, ואני מוצאת את עצמי חושבת, וואלה הוא צודק, אין סיבה לכלום.
כשאני מוצא את עצמי במצוקה, כשאני עצמי נכנס למצוקה.
בדיוק, כלומר אני מוצא את עצמי משותק וחסר יכולת לעזור. זה איתות שאני לא אמפתי, אני מזדהה. ואני לא יכול לעזור לאותו אדם במצב הזה.
זה כמו מסכות חמצן במטוס. זאת אומרת, נכון, אתה צריך קודם כל לדאוג שלך יהיה חמצן כדי שתוכל לסייע לאחר.
אצלנו בלימודים אומרים...
נכון, ובכל...
רק מילה אחת, אצלנו בלימודים אומרים, המזדהה מזדהם.
נכון, משפט יפה. נכון, בדיוק כמו מסכות החמצן, שכשאתה נוסע עם ילד אתה אומר, מה, השתגעו? איך יכול להיות שאני לא אדאג קודם לדבר הכי יקר? אבל בסופו של דבר, כדי לתמוך באחר, אתה צריך לטפל בעצמך, אתה צריך שיהיה לך את התמיכה שלך ואת היכולת שמישהו יהיה שם עבורך כדי שאתה תוכל להיות שם עבור מישהו אחר. אחרת אתה מכיר את התופעה שאומרים להורים, תדברו עם הילדים ותרגיעו אותם, אבל הורה לא רגוע בוודאי לא יכול להרגיע את ילדיו.
שירי, הרבה פעמים אנחנו נתקלים במצבים שהקרובים אלינו נקלעים למצוקה, וזה מכניס אותנו למצוקה, מכיוון שבאמת האנשים הכי קרובים לנו, היחידים הקרובים לנו, פתאום נמצאים במשבר גדול, ואז אנחנו מוכנים לעשות הכל כדי להוציא אותם מזה. מה הגבול של מה כן ומה לא?
באמת ההבדל בין אמפתיה, כמו שאמרת, להזדהות.
אחד הדברים שמעוררים בנו חרדה זה שהאדם קרוב אלינו נמצא במצוקה, אנחנו מרגישים חוסר אונים. והנטייה שלנו זה לראות עזרה במונחים אינסטרומנטליים. אני עוזר לו בכך שאני פותר את הבעיה. ואז עשה לנו הדרך ישר לתת עצות, מתכונים, להגיד אני מבין שבעצם אני לא מבין, להגיד כן, זה קרה גם לי ואני עשיתי ככה וככה, או אני במקומך. ובמעשה, אדם שחווה מצוקה מתמודד עם שתי בעיות מרכזיות. אחת זאת המצוקה עצמה, ושתיים זה תחושת הבדידות הנוראית, שאף אחד לא רואה אותי, שאני לגמרי לבד בחושך הזה. ולפעמים, גם אם אתה, אני עושה הבחנה בין to care and to cure, אני לא יכולה לרפא את האדם, אני לא יכולה להחזיר לו את האדם שהוא איבד, או להחיות קשר שהגיע לסיומו. אבל אני כן יכולה לא לתת לו לעבור את זה לבד, להעביר לו את התחושה שאני כאן בשבילו. ואני יכולה גם, אחרי שיצרתי את החיבור הרגשי הזה, אחר שאדם יודע שאני לא שם כדי לשפוט אותו, לבקר אותו, להגיד לו מה הוא צריך לעשות, הוא נותן לי מספיק אמון כדי שגם הוא יוכל להיות קשוב למסרים שאני אולי רוצה להעביר. אז אני יכולה למשל לבדוק מה עזר לו בעבר להתמודד עם משברים.
רגע. זאת אומרת, מבחינה בין להגיד מה עזר לי בעבר כשהייתי עם מצב דומה, לבין מה עזר לך כשאתה היית עם מצב דומה. כי בעצם העובדה שאנחנו במצבים דומים לא אומרת שאנחנו מתמודדים איתם באופן דומה.
שום ניסיון בחזור פעמיים.
בדיוק, הרבה פעמים אנחנו חושבים, אני אגיד לו שגם אותי עזבו שהייתי בגיל ההתבגרות, או גם אני פוטרתי, וגם ההורים שלי התגרשו, אז הוא ירגיש מובן. אבל לא רק שיש סכנה שאדם לא ירגיש מובן, יש פה גם מסר מאוד שיפוטי. אחד, בסאבטקסט אני אומרת לו, תראה, גם אני חוויתי משבר, ותראה אותי היום, היום אני עוזרת לך. יש פה ממש חשש להפעיל תפיסה שאדם מתנסה, למרות שזה כמובן לא הכוונה. מסר אחר שאומר זה שהאדם לא יכול בעצמו למצוא את הדרך שלו, וזה בעצם פוגע בתחושת המסוגלות שלו. אז התפקיד שלי כבן משפחה זה לחזק, זה להזכיר לאדם מה החוזקות, מה עמד לצידו בעבר ומה נכון לו היום. בלי לתת, בלי ליפול למה שאני קוראת חסמי ההקשבה. כלומר, אז חסם הראשון הוא השיפוטיות שלנו, ולא מדברת רק על השיפוטיות הגסה של אדם אחראי היה או למה אתה לא עושה כך וכך, אלא אותה שיפוטיות מעודנת, כמו שמתבטאת בשאלות כמו וניסית לדבר איתו, וניסית ללכת למורה, וכמו מה בעצם אני אומרת לו, במילים אחרות, לא ניסית, טוב שאני כאן, בוא אני אגיד לך מה היית צריך לעשות.
זה גם הבעת חוסר אמון בשכלו הישר הפשוט של הבן אדם. כלומר, זה כמו שלשאול מישהו שאיבד משהו, טוב, בוא ננסה לזכור איפה שמת את זה.
לא, אבל מה, ניסית ללכת למורה, זה ממש כזה לבדוק אם כל האפיקים מוצאו. זה בהכרח מצביע על שיפוטיות.
אבל זה למעשה, זה יכול, זה אנשים אולי ישכחו מה שאמרנו להם, לא ישכחו איך גרמנו להם להרגיש. לכן זה... אתה יודע, זה מזכיר לי מקרה שהבן שלי חזר מהגן והוא הראה לי תרגילים עם קלפים. ואמרתי לו, וואו, זה מדהים, אתה חייב להראות לאבא. הוא אמר לי, אמא, בשבילו זה טריק, בשבילך זה קסם. ואני תמיד אומרת, השיחה המסייעת זה לא טריק, זה לא עשה א' ואם לא א' עבור לב'. זה איזשהו קסם שברגע שהאדם מרגיש שאני איתו, זה מה שפותח את הדרך להתמודדות נכונה. אחד הדברים, למשל, שאנשים אומרים, זה להגיד אני מבין. וזה ישר יותר אנטגוניזם, יותר תגובות כמו, מה את מבינה? גם את חלית במחלה חשוכת מרפא? גם אותך מישהו עזב אחרי...
רגע, את שומטת כרגע את הקרקע מתחת לצמד המילים, אני מבין? אלו שנחשבות לאבני היסוד של ההקשבה?
אני אומרת, אל תגיד אתה מבין, תראה שאתה מבין על ידי זה שתשקף לאדם את הרגש, תבין מה בעצם האדם הזה, איך הוא מרגיש כרגע. אני רואה, אל תהיה עם הסיפור, תהיה עם המספר, תגלה בו עניין, תשאל שאלות. עוד דבר שאנחנו הרבה פעמים עושים, והזכרתם את זה בהתחלה, זה להימנע מהתמודדות. מישהו אומר לנו משהו שמעורר בנו חרדה כי זה מאוד מפחיד, אז אנחנו אומרים, עזוב, תחשוב חיובי אחי. תראה, השמש...
זה יום יפה היום.
ציפורים וצייצות. למה לחשוב? תחשוב טוב, יהיה טוב. למשל, ילדה ששואלת את אמא שלה, אמא, מה אם סבתא תמות? עכשיו, התגובה האינסטנטיבית זה להגיד, אל תברי שטויות.
סבתא לא תמות, כמובן, היא התשובה הנכונה למשפט זה.
בהחלט. עכשיו, מה הבעיה? אחד, גרמתי לה לפקפק בתפיסה שלה את המציאות. היא קראה נכון את המציאות, סבתא אולי חולה, עוברת משהו, והיא פוחדת. ברגע שאני מבטל את התפיסה שלה, אני גם מערערת אותה במקום לחזק. לכן, תגובה טובה תהיה, את דואגת לסבתא.
בחסות? בנקודה?
רגע, סליחה, אני חושבת
שאת בחסות.
אני אומרת, תגובה טובה תהיה, את דואגת לסבתא. כן, גם אני דואגת לפעמים. בוא נתקשר אליה, אני אראה מה שלומה.
יפה, אנחנו צריכים לעצור כאן.
לבטל את המצוקה, לתת לה מקום.
וואו, טוב, שירי, הפכת פה, רגע, אנחנו מסיימים, אבל בהחלט הפכת לנו את הראש. את צריכה להבין שאנחנו צריכים
לצלם.
לא, 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 אין, שירי, שירי, אפשר. מצטערים, התוכנית נגמרה ממש, על הראש שלנו. שאו, תודה רבה על הזמן שלך.
תודה, תודה.